היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. זו הפרק ה-51 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בנושא היחסים בתוך המשפחה, ובעיקר ביחסים שבין אחים ואחיות. פעם נשאלו שתי שאלות שונות שעוסקות בנושא הזה, ומפתות את הדילמה שביחסים, את המטענים הרגשיים ואת הכאב מהעבר שלא מרפא, וגם משפיע על הבחירות ומערכות היחסים שלהן עד היום. לפני הכל, משפחה אמורה להיות עוגן, או כך היא אמורה להיות לדעת רבים, בגלל שזו הציפייה שלנו. דיברנו כבר על הצורך של הילד או הילדה להיות מוגנים ולהיות מלווים בתהליך הגדילה שלהם, בדרך שאמורה לתמוך בהתפתחות הייחודית שלהם, עד שהם יגיעו לנקודה שבה תהיה להם הכרה מספיקה על האופי ועל העצמיות שלהם. תהיה להם יכולת ורצון להכיל את העצמי, וגם מסוגלות להתמודד עם עולם התעתועים שנמצא מחוץ לעצמם. אפשר לתאר את המשפחה כמערכת תמיכה, שאמורה ליצור ביטחון, מתוקף העובדה שמדובר בנשמות קרובות שכבר עשו דרך משותפת. וההיכרות המוקדמת הזו אמורה להקל על הדרך, אבל בגלל שמדובר בבני אדם, שלא תמיד סוגרים את השיעורים ביניהם, וגם לא תמיד מבינים את התפקיד הנוכחי שהם בחרו, אז יש וקיימים משקעים, קיימים חשבונות לא סגורים, ותיקונים שיש לחוות ולתקן בתוך המסגרת המשפחתית. אפשר לתאר משפחה כמו קבוצת שחקני תיאטרון, שהתחברו יחדיו לחזון משותף, לעלות מחזה. אמנם יש להם רקע מוקדם של היכרות והתאמה, אבל כל אחד ואחת מהם הגיע מרקע אחר, והם לא בהכרח דומים אחד לשני, אלא ייחודיים בדרכם. יש להם כמובן העדפות, מאוויים ותשוקות, ולעיתים יש ביניהם תחרות מוסווית או גלויה, כמו גם קנאה ואגו, או אהבה, קרבה, ודאגה הדדית, כי בכל זאת הם באו ממקור דומה ומוקדם, ועדיין יש לקבוצה הזו בדרך כלל שני מנהלים או מנחים, שהם האבא והאימא של הקבוצה, כי הם לכאורה בעלי הניסיון הגדול ביותר, או לכל הפחות הם אלה שבחרו ראשונים את התפקיד של המנחים, גם אם הם חסרי ניסיון, וגם אם אינם מתאימים לחלוטין לתפקיד, אלא לומדים אותו תוך כדי עשייה, או שעבר כבר הרבה זמן מאז המחזה האחרון שלהם, וזיכרונם קהה במקצת. הם אלו שהגו את המחזה, ואולי אחד שכנע את השני או את השנייה בכדאיות התהליך, ואולי הם נגררו לתפקיד הזה בעל כורחם, רק מתוך הצורך להיות בקרבה, ולכן הם מוכנים להיות מובלים בתוך התהליך הזה. לעתים מנהל או מנהלת כאלו מתקשים למצוא שותף או שותפה מתאימים לתהליך הזה, ומחליטים להקים קבוצה לבדם ולשאת את כל הנטל לבד, רק על מנת שגם להם תהיה אפשרות לעלות מחזה כזה. ההסכמה על החזון המשותף יוצרת כותרת בחירה או קרמה משפחתית, שהיא הנושא שעליו תושתת כל הקבוצה או המשפחה הזו, או במילים אחרות אפשר לומר או לשאול מהו הנושא המשותף שקשור לכל המשתתפים במחזה, הנושא שעליהם ללמוד, להבין ולחוות, דרך המשחק על הבמה שהיא הבית ומערכות היחסים, בזמן שעל החוויה הזו להיות רגשית. לעתים הם שוכחים שהם במשחק על במה ונסחפים אל המחזה בעוצמה רבה מדי, ומאבדים את זהותם העצמית. מרגע שהנושא והכותרת ברורים להם, מתחיל ליהוק השחקנים שמצטרפים בהדרגה, על מנת שיתאפשר תהליך הסתגלות הדרגתית ובחינה של האפשרויות, כשכל שחקן מצטרף מסכים ומתחייב שזה הנושא או המחזה או היצירה. גם אם לאורך השנים נשכח הנושא המרכזי, ורוב תשומת הלב הולכת למחוזות אחרים, ואולי ליחסי שליטה, השוואה, או דיכוי, או ליחסי אהבה ללא תנאי וקבלה מלאה של כל אחד מהמשתתפים. כאשר התהליך הזה נמצא בתכנון והוא תיאורטי, יש בו כמובן התלהבות רבה, כי יש בו את כל המרכיבים, חוץ מאשר העשייה עצמה, ואיזה אושר יכלו להיות החיים הללו, אם אפשר היה רק לטוות חלומות, לעוף בדמיון ובאפשרויות, מבלי שיהיה צורך גם לצעוד בדרך באופן מעשי ולממש באופן רגשי. אבל מעט להמחיש את כל מה שנאמר עד כה, אתן לכם דוגמה. בואו נניח שהנושא או כותרת הבחירה של משפחה מסוימת היא זו מציאת הגבול שמעבר לגבול. לשם הדוגמה, שני המנחים של המחזה המשפחתי הם אנשים שיש להם מן הסתם בעיה בהגדרת גבולות, או שהם לא מגדירים גבולות באותו אופן, אחרת הם לא יהיו בוחרים בנושא הזה. הם הסכימו ביניהם באופן תיאורטי שמציאת הגבול מעבר לגבול אומר שתמיד יש גבול ותמיד צריכה להיות מסגרת ברורה, אבל זה אף פעם לא הגבול הראשון, כי עבורם יש צורך ללמוד את הגבול שנמצא מעבר לגבול, ולכן הם מסכימים באופן עקרוני שיש לפרוץ את הגבול של עצמם וביניהם, אבל הם מתחייבים למצוא מיד גבול חדש, אחרת הם לא מקיימים את כותרת הבחירה או את תכלית המחזה. הם מתנסים בבניית המחזה התיאורטי, שאחת מפליגה בדמיון באיזה צורת חיים הם יחיו ובמה הם יעסקו, ואיך הם ימשו את עצמם, וגם איך ניתן לפרוץ גבולות מבלי ללכת בתלם מוסכם בהכרח, אבל גם מבלי לפרק את המערכת שבנו. בזמן שבן הזוג נלחם בה, כי גם הוא רוצה למצוא פריצת גבולות משלו, ולהוביל, ובו בעת, הוא מציב גבול חדש עבורה, שהרי זו הבחירה, וזה יכול להתרחש בכל נושא בעולם. בדיור, בכספים, בבריאות, בתזונה, במערכות יחסים עם אחרות ואחרים, שאלות של חינוך, של מוסר, של מערכת אמונה, שכל ההסכמות עליהם הם מדברים עשויות להיפרץ בשלב מסוים, אבל אמור להופיע מיד גבול חדש. אז לעתים היא מתעצבנת מהופעת הגבול החדש שהוא הציב, שגם אותו צריך לפרוץ. וזה גם מה שהיא אכן עושה, וכך היא מתנהלת, וגם היא מציבה גבול חדש, וכך הם מתקוטטים ואוהבים, מסכימים ואז מתחרטים, ואז ככה הם בונים את הזוגיות שלהם, או את המחזה שמתפתח, והם מבינים, שהחיים עצמם הם לא תמיד איך שהם בדיוק תכננו מבחינת קצב ויכולת, כי יש הבדל גדול בין ראיית האפשרויות, תכנון הדרך, לבין הצעידה בדרך. ברגע שהם פחות או יותר מוצאים את נקודת האיזון ביניהם, או פשוט זקוקים לאתגר חדש, הם מביאים ילד או ילדה לעולם. על מנת שגם הוא או היא השתתפו במחזה, כי כך הם קבעו מראש, וכך המחזה מתרחב לעוד ועוד אפשרויות. זאת אומרת, הילד או הילדה מגיעים אל תבנית הסכמה לגבי הכותרת והנושא, אבל הילד יש צרכים משלו, ולא תמיד בא לו לשחק את המחזה על פי התסריט של ההורים שלו, כי גם לו יש אופי, יש לו תיקונים לעשות, וגם הוא רוצה לפרוץ את הגבולות ולמצוא גבול חדש בעצמו, כי זו גם הבחירה שלו, ולכן זו זכותו. ואז באים ילדים נוספים לעולם, וכל אחד מהם שונה, אחר, והם בכלל לא דומים אחד לשני, כי לכל אחד ואחת יש אופי אחר, יש צרכים אחרים ומבנה אחר, אבל כולם באו מתוך הסכמה משותפת לחוות נושא משותף, לפחות עד שיגיעו לבגרותם, וגם אז הנושא המרכזי של המחזה ילווה אותם לכל חייהם. כל הלהקה התקפצה, כולם יודעים לכאורה את תפקידם במחזה, אבל הם לא בהכרח מסכימים או מוכנים לשתף פעולה, כי הרגש מפריע, השכל עושה השוואות, האגו דוחק והקנאה מופיעה. יש לעתים אתגרים וקשיים, מנטליים, חברתיים, נפשיים ורוחניים, שיש לגשר עליהם. כי כל בני המשפחה הזו הם בעלי יכולת לפרוץ גבולות, אבל גם בעלי יכולת להציב מיד גבול חדש. ולכן, כאשר הם בתוך משפחה, הם מאתגרים אחד את השני, ולעיתים הרבה דברים נענים בשלילה, בהתרסה, ולעיתים בחוסר התחשבות, כי צריך לפרוץ גבולות, וכל אחד רואה יותר מדי את עצמו ופחות את אחרים, אז מיד צריך סדר ומשמעת וגבול ברור וחדש, אבל גם הוא נפרץ לאחר הזמן, וכך הבית הזה מרגיש רוב הזמן בהרגשת כאוס. אבל מסתבר שמסתגלים גם לזה, כי תמיד מישהו מבני המשפחה יבוא עם גבול חדש, ומיד אחר כך מישהו יפרוץ גם אותו. וכל עוד הגבול נפרץ ומוצב אחריו גבול חדש, מתקיימת למעשה כותרת הבחירה של המשפחה הזו, למרות שאם אין מודעות עצמית וידיעה לגבי הבחירה הזו שנעשתה, ההרגשה בבית הזה יכולה להיות קשה ומאכזבת. אז תשאלו את עצמכם, מה לדעתכם הנושא המרכזי וכותרת הבחירה של המשפחה שנולדתם בה, או של זו שהקמתם כבוגרים? אני מביא לפודקאסט הזה את השקפת החיים הרוחנית שלי. יש כמובן גישות אחרות לנושא שכבודם במקומם. וזהו פודקאסט שמציג אפשרויות ומחשבות בלבד, ולא רואים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. בפרק הזה נשאלו שתי שאלות שעוסקות ביחסים בתוך המשפחה. יחסים בין אחים ואחיות, שאלות על התחושות הקשות והמורכבות, שמלוות גם שנים רבות אחרי עזיבת הבית המשותף, ואני מעדיף להרחיב את הנושא דרך השאלות שנשאלו, אז בואו וניגש אל השאלה הראשונה. הפרש הגילאים ביני לבין אחותי הוא פחות משנה, אבל הוריי גידלו אותנו ממש כמו תאומות. מילדות היה ברור לכולם שיש בינינו הבדלים קיצוניים. אני הייתי ילדה נחמדה, טובה, חברותית. היא הייתה עקשנית, הדעתנית והכאוסה. כשהתבגרנו לה תמיד היו הישגים לימודיים גבוהים במיוחד, וכישרונות מיוחדים כמו ציור, נגינה וריקוד, ואני הייתי תלמידה בינונית. בבית כל הזמן היו מריבות בינינו, חוסר תקשורת, כמו זרות. כשהתבגרנו, היו בינינו ויכוחים סוערים ונתקים של כמה חודשים. החיים גלגלו אותנו בדרכם, וכשאני התגרשתי, היא התחתנה. ועכשיו שאנו כבר לקראת גיל 50, אני מרגישה שמשהו שם תוקע אותי. משהו בקשר איתה מתקשר לי גם לעובדה שאני לא מצליחה כבר 15 שנים מאז הגירושים למצוא זוגיות יציבה. בכל פעם שאני מנסה להתקרב, היא מתרחקת, וכשהיא מנסה להתקרב, אני מתרחקת, ואני מאוד זהירה ומנומסת לידה, כי אני לא רוצה להגיע שוב למריבות ונתק. אני בטוחה ששתינו אוהבות מאוד אחת את השנייה, אבל התחושה היא שאין בינינו שום דבר פרט לעובדה שנולדנו מאותם הורים. האם כדאי להמשיך ולהשקיע אנרגיות בקשר הזה, או פשוט להניח ולהרפות? אני שומע את הכאב שלך דרך השאלה, וצר לי עליו. התשובה שלי לשאלה שלך היא פשוטה. בוודאי שאת צריכה להניח ולהרפות. אבל גם אוסיף ואסביר לך שאת לא צריכה להניח ולהרפות מאחותך, אלא את צריכה להניח ולהרפות מהכאב, כי על פי תפיסתך את רוצה להיפטר מהכאב, על ידי התרחקות מאחותך. ואני מציע לך להניח ולהרפות מהכאב על ידי התקרבות לאחותך, ולא בשל חשיבותה של אחותך, אלא בשל העובדה שהיא הקשר שלך אל הילדות והעבר שלך שלא מרפא ממך. אחותך מייצגת את הכאב הזה כי התאומה שלך על פי הרצון של ההורים שלכם, כי ככה גידלו אתכם, והיא מייצגת את הקוטב ההופכי שלך על פי דברייך. דרכים קוטביות של ילדות ונשים שונות שמשקפות אחת לשנייה את ההפך, כשרצון ההורים או הבחירה הוא שהם יהיו תאומות. או במילים אחרות, קרובות, משלימות, כל אחת על פי דרכה ורצונה ועל פי יכולותיה. אם לקחת את התפקיד של הנחמדה הטובה והחברותית, אז למה את לא שמחה ומרוצה? זה הרי הרבה יותר קל מלקחת תפקיד של העקשנית, הדעתנית והכעוסה, שהוא התפקיד שלה בקשר. הייתי אומר שעל פי הדרך שתיארת אותה, יש לה אולי, או כנראה, פחות התניות ומגבלות ממך, כי היא גם יכולה להיות כעוסה, דעתנית והעקשנית, וגם נחמדה וטובה שבא לה, אבל אולי בגלל שאת לקחת תפקיד החיובי לכאורה, היא לקחה תפקיד השלילי לכאורה, כי תמיד חייבת להיות השלמה וכותפיות בתפקידים בין אחים. חשבת על זה פעם, שאולי קשה לך להיות כעוסה, שקשה לך להיות דעתנית ועקשנית, כי זה התפקיד שלה? אומר לך עוד משהו. כדי לפרוץ דרך בחיים הללו, מוטב לחיות את כל סקלת הרגשות, ולא רק מה שנחשב לנחמד ונוח, ולכן, כעס הוא רגש לגיטימי, שצריך ללמוד להשתמש בו, כי הוא מנוע לעשייה, וגם צריך לדעת להתעקש על הדרך שלך. וכן, על הדעתנות אפשר לוותר. דיברתי המון על יחסי התקרבות והתרחקות בפרקים קודמים של הפודקאסט. לא רוצה לחזור על זה. דיברתי על אילו יחסים הכרחיים במערכות יחסים, על מנת לבדוק את הקשר ואת נחיצותו. ועברו כבר 50 שנה, ואת עדיין מתלבטת בנחיצותו, ולא עושה דבר על מנת להתקרב, כי אולי את מפחדת מהפגיעות, ואולי חוששת מכעסה, מהקשנותה ודעתה של אחותך, כי את כנראה מפחדת ממנה. ובמילים אחרות, מפחדת מהכעס שמושרש בתוך עצמך, ולא מקבל הזדמנות למצוא את הדרך החוצה לשחרור, כי את חייבת להיות טובה, נחמדה ונוחה. אז אל תהיי נחמדה, תלמדי ממנה, תתחלפו בתפקידים, כי ככה זה בהצגות ומחזות. באיזה שלב התפקיד חוזר על עצמו שוב ושוב, ויש תחושה של תקיעות. ובקשר למשפט שאמרת, משהו בקשר איתה מתקשר לי גם לעובדה שאני לא מצליחה כבר 15 שנים מאז הגירושים למצוא זוגיות יציבה. אחותך לא אחראית על הזוגיות שלך, אלא את. התחושות שלך מצביעות על כך שאת מתקשה להתמודד עם כעס ופגיעות. פגיעות שאחותך היקרה שאת אוהבת מייצגת בתוך עצמך בתפקיד שהיא לקחה על עצמה, שהוא כפוי טובה. כי כאשר אדם קרוב אלייך כמו אחותך מוכן לקחת על עצמו את כל מה ששלילי, אחור, מציס ומטריס ולהשאיר לך את כל המרחב לנוחות וטוב לב, הייתי מתאר את זה רק במילה אחת, אהבה. אהבה של שתי אחיות שגודלו כתאומות, שאולי מקנאות אחת בשנייה, ונשמר ביניהם המרחק, למרות הרצון של ההורים שלהם שהם יהיו קרובות, כי קיימת ביניהם תהום של פגיעות. על פי מה שתיארת בסיפור שלך, כדאי לך להתקשר אליה, כי את הטובה, הנוחה, הסולחת, היא פשוט גאוותנית. התחושה שאין ביניכם שום דבר פרט לעובדה שנולדתם מאותם הורים, היא תוצר של הריחוק שגם את אחראית עליו. ולכן, לעתים כאשר עושים צעד אחד לקראת מישהו, הוא עושה שניים. וכל מה שנותר הוא ליצור קשר, אבל לפני זה לקחת התחייבות עצמית, שגם אם הפגיעות תופיע, את לא מתרחקת. יש הרבה כאב ביחסים משפחתיים, והרבה פעמים הכאב הזה מקבע התנהגות שמושרשת באופן מתמשך, גם בחיים הבוגרים, יוצרת התניות, זיכרונות ופחדים, שהרבה פעמים לא מאפשרים את מה שההתפתחות דורשת. והטיבה לתאר את זה מי ששאלה את השאלה הבאה בנושא הזה. בסיפור שלי אין אהבה, הוריי הכירו באמצעות שידוך משפחתי. אמי הייתה צעירה מאבי בעשר שנים, ותמיד היא דאגה לציין שהיא בכלל לא רצתה אותו. אילצו אותה להתחתן איתו. בזיכרון שלי כילדה, היא הייתה אישה מאוד עצובה, ואני כילדה קטנה מצאתי את עצמי מנחמת אותה, כך שלא זכורות לי תמונות של הורים אוהבים, אלא יותר צוות שתפעל את המשפחה. אמי תמיד נתפסה בעיניי כקורבן, וזאת שהגיעה לה משהו טוב יותר, היא שנאה את המשפחה שלה, דיברה על קיפוח בין הבנים לבנות, ושבגיל צעיר שלחו אותה לעבוד הרחק מחוץ לבית. כבת אחרי שני בנים, הרגשתי בדידות מגיל מאוד צעיר, ותסכול מהברית שנחרטה בין הבנים, ואני לא הייתי חלק ממנה. אמי הייתה אמורה להיות בת הברית שלי, שהרי אני היחידה שנחמה אותה, והתייחסה לכאבה, והיא נתנה במה ויחס מועדף לבנים שהריצה. אחי הבכור היה ילד בעייתי, תובעני, וקיבל למעשה את כל מה שהוא ביקש. האח השני שלי היה הילד המושלם, תלמיד מצטיין, ביישן, צנוע, שגרם להם להמון נחת, כי לא היה צורך להתעסק איתו, ולי הייתה תחושה שאני זה לא מספיק. לא מספיק חכמה, לא מספיק יפה, לא מספיק עוזרת, ובקיצור, למה אני לא כמו אחי. בתחושה שלי, לכל אחד מהם היה את עולמו, ורק אני נשארתי תקועה עם ההורים, למרות שכולנו גרנו באותו בית. לפרקים הרגשתי שיש ביני לבין אחי השני קרבה כלשהי, במחוות שהוא היה עושה למעני בתור ילד, אבל אז הוא היה עוקב אחריי בבית הספר, ומרביץ לכל בן שהיה מתקרב אליי. בגיל ההתבגרות תמיד הוא היה בכובע המטיף, שאם אני אמשיך להסתובב בשכונה, שום דבר טוב לא יצא ממני. והוריי היו מחזקים אותו ואומרים לי, תקשיבי לו, הוא יודע. למרות שהוא בז להם ולבורותם, כי הוא שנא את הבית, שנא את הסביבה, והתכחש לכל מה שהם יצקו. בני גילי היו בעיניי ילדותיים, וההתבוננות שלי עליהם הייתה שהם חיים חיים שמחים ומאושרים, ואיך אני נדפקתי ואני מרגישה כל כך מבוגרת ביחס אליהם. ואז פגשתי את מי שהיה בעלי, מבוגר ממני בעשר שנים. בתחילה זה היה נראה לי משעשע, ולא הייתה לי שום כוונה רצינית לגביו, וככל שאמא שלי שאלה שאלות והזהירה אותי, ככה העמקתי את הקשר. הרגשתי סוף סוף טוב, יש מי שדואג לי, מי שאוהב אותי, הרגשתי שיש לי על מי להישען. אבל תמיד קיוויתי שתוך כדי אכיר מישהו שאוהב באמת ויתאים לי, ובינתיים אשאר עם זה. אחרי תקופה ממש קצרה הוא רצה להתחתן, ובסטייט אוף מיינד שלי זה נשמע לי כמו בדיחה, כי מבחינתי לא היה לי שום כוונה להתחתן אף פעם, ובטח לא להקים משפחה. ייחלתי וחיכיתי לגיוסי לצבא, כי הייתי בטוחה שמשם תבוא לי הישועה. אחרי כמה חודשים הבנתי שאני לא יכולה לסבול עוד דקה בצבא, והאומללות שלי רק הלכה וגברה, ובמצוקתי הודעתי לו, אוקיי, חתונה. אני ואחי השני היינו בנתק מוחלט, הוא היה חייל ובקושי התראינו, החיים שלנו לא נפגשו בשום צורה, אבל כשהודעתי על החתונה, הוא פינה זמן וזימן אותי לשיחה, וניסה בכל הדרכים להניע אותי מההחלטה שלי, ואני בשלי. התוכנית שלי הייתה לצאת מהצבא בכל מחיר, ולצאת מבית הוריי, ולכן חתונה נראתה לי האפשרות הטובה ביותר. אחי תמיד היה שם בצמתים המשמעותיים בחיים שלי, ותמיד עשיתי הפוך ממה שהיה אצלי, כאשר מעולם לא ביקשתי את הצעתו, הוא מינה את עצמו ליועץ על דעת עצמו. ההרצה של אמא שלי אליו הייתה דוחה בעיניי, ובדיעבד אני מבינה שהייתי מוכנה לשלם מחיר כבד, ובלבד להוכיח שגם אני שווה. בפעם הראשונה שחוויתי אהבה, ושלמישהו אכפת ממני ושהוא מעריץ אותי, ושבעיניו אני מושלמת בדיוק כמו שאני, הייתה עם בחור שהכרתי חצי שנה אחרי גירושי, רק שהוא לא טעם שום ערך שהאחי השני החזיק פה, וגם אני מחזיקה באותם ערכים של אחי, מאז ומעולם, ולכן הפרדתי ממנו, ואני ללא זוגיות. אני צריכה להסתיר אותי, כי אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק חכמה או יפה, כי ככה אמא שלי אמרה. כיצד אמצא את הדרך שלי, מבלי שיאשרו אותי, ועדיין אהיה שייכת. סיפור שלך מתאר סאגה ארוכה של כאב מתמשך, ואיך בעיות רגשיות של הורים, קונפליקטים ומערכות אמונה, משתרשת אצל הילדים והופכת להיות מי שהם. כאשר אדם חי בסביבת אנשים כמו משפחה, הוא צופה ולומד גם משיעורים וחוויות של אחרים. הוא מסגל לעצמו קוד התנהגות, מלווה כישורים ומדמיין יכולות של אחרים, כי זה למעשה מרחיב את ההתנסות שלו, וגם כי הרצון הראשוני שלו הוא להיות שייך. הבעיה מתחילה לעתים כשהוא מתבגר והוא אמור למצוא את עצמיותו, אבל הוא שכח מישהו באמת, כי הוא רגיל להיות מי שציפו ממנו, ואת מיטיבה לתאר את זה בשאלתך. בכותרת שלך, אמא שלך הייתה מקופחת, קורבן ורכוש, שהחליטו עבורה עם מי תתחתן ושלחו אותה לעבוד בגיל צעיר. היא חוותה את הקיפוח שבין הבנים לבנות ושנאה את זה, אבל היא עשתה אותו דבר במשפחה שלה, כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה, עד אשר מישהו מהמשתתפים שם לזה סוף. כך שאולי את התחלת את התהליך הזה על ידי המרדנות שלך וקריאת תיגר על דעתם של הבנים, אבל הבעיה שההזדהות שלך עם אמא שלך בגיל צעיר כל כך, כנראה קיבעה את מערכת האמונות שלך למקום שמבקש ומאמין, שמוטב להיות בן ולא בת. כי זה מה שאמרו לך, זה מה ששידרו לך, וכך האחיך השני שעלה לגדולה, ניהל את חייך, והדרך לעשות את זה עוברת ראשית דרך ההוכחה שכל מה שמייצג את האישה בתוכך, צריך לעבור שינוי, כי את לא מספיק חכמה, את לא מספיק יפה, את לא מספיק מוצלחת, ולכן יש לפנות את הדרך עבור הגברים, כי גדלת במשפחה פטריארכלית, שבה ההיררכיה הגברית שולטת, ומי שהעצים את זה וקיבע את זה, זו דווקא אמא שלך, שסבלה בילדותה מאותם דברים, אבל אולי רצתה לשמור על המסורת, ורצתה להזדהות אולי עם אמא שלה, שאולי גם היא עשתה אותו דבר במשפחה שלה. וכך המסורת במרכאות עוברת מדור לדור עד שמישהו עוצר את זה. הדרך שלך לנסות לעצור את זה הייתה לברוח מהסיטואציה. אבל המסורת חזקה בתוכך, אז התחתנת עם מי שלא רצית, בדיוק כמו אמא שלך. כי רק רצית לברוח רחוק מהבית, בדיוק כמו אמא שלך, ששנא את המשפחה שלה, בדיוק כמוך, רק בשביל להיות כלואה בבית אחר. והכליאה היא המשפט שלך שאומר שאת מאמינה באותם ערכים בדיוק כמו אחיך, ואת לא מבינה כנראה שכל מהווייך ותשוקותייך הם להיות ראויה בעיניו, כי הוא מלך בעיני אמא שלו, למרות שגם הוא שנא את הבית. ואם הוא רק יאשר אותך, יחמיא לך, יגיד לך שאת יפה ומוצלחת, זה יכול לתקן במעט את חוסר ההכרה שקיבלת לאורך השנים. הקשר עם אח שלך הוא חשוב כי הוא סמכות בעינייך, ולמעשה אמא שלך הפכה אותו לגבר הדומיננטי במשפחה, אבל אולי הגיעה השעה להיות הסמכות של עצמך. להפסיק ולהרוס את החיים שלך על ידי מציאת פתרונות לטווח קצר, שכל המטרה שלהם כמו תמיד היא לברוח מהכאב. אחיך אחראי על ההחלטה האם את שייכת או לא, וזה המון כוח שאת נותנת לו בידיים, ולעיתים מישהו יכול להיות יפה ומוצלח וחכם ופיקח, אבל עדיין רודן שמניע את הסביבה שלו על פי רצונו. יש כמה פתרונות אפשריים למצב שלך, שהראשון ראוי אבל הוא ארוך ומייגע, והוא אומר, הסכמת שאין לך רצון עצמי כי הוא מנוהל על ידי האחרים, כי זה התנאי לקבלתך לאותה שייכות משפחתית שאת רוצה. אז בין לבין, נסי לבנות את עולמך האישי בהדרגה ולחזק את עצמך על פי מה שיתאפשר, תוך כדי ידיעה שזה עלול להתהפך עלייך במהלך הראשון שתעשי, שמנוגד לתפיסה הפטריארכלית שאת חיה בתוכה, והיא גם מונעת ממך להיות אישה שווה בכל רמה חברייך, כי זיכרון הילדות שלך אומר לך שמוטב להיות בן כדי להתקבל לשייכות. הדרך השנייה יכולה להיות קצרה יותר, אבל היא דורשת נחישות ומודעות עצמית. והיא אומרת כך, האם את מסכימה לחיות בתוך שלטון פטריארכלי? אם התשובה שלך היא כן, אני ממליץ לך לעשות את מה שהמלצתי לך בסעיף הקודם. אם התשובה שלך היא לא, אני לא מוכנה לחיות בתוך שלטון פטריארכלי, אז המשמעות של זה אומרת, אני לוקחת אחריות על הבחירה שעשיתי כאשר נולדתי למשפחה הזו. תרמתי את הווייתי העצמית ואת רצוני, על מנת להרגיש שייכת, גם במחיר של להיות נשלטת, וכעת אני בוחרת שלא לחוש שוב כקורבן, אלא כיוצרת. אין לי כוונה להמשיך את משנתה של אמי, ולהמליך מלאכים ומשרתים, ולכן אני בוחרת קודם בדעתי. אני בוחרת קודם ברצוני שלי, ואני בונה את ההוויה שלי כאדם שווה, שכאשר עומדת בפניו הבחירה של להיות שייך, אבל אולי להיות עבד, או להיות משוחרר ואולי לחיות רק עם עצמו, הוא בוחר באפשרות השנייה. ועדיין, על פי הסיפור שלך ולמרות כל מה שעשית, כל הדווקא והמרדנות וההליכה נגד, לא גורשת בבושת פנים מתוך המשפחה, אלא ההפך, זו עד שרצית לברוח ולצאת לחופשי. ולא עשית את זה עד הסוף, כי עוד לא הבנת שאת תמיד שייכת לדבר מה רחב והרבה. את תמיד רצויה, ואת אף פעם לא באמת לבד. אף אחד לא נטש אותך, כי את עצמאית ואת מוכיחה את זה. זו עד שהסכמת לוותר על דעתך ורצונך, ואת גם זו שהעצימה את כוחו של אחיך. אין לך על מה להצטער ולכאוב את מה שהיה, כי זו ההתפתחות. הביטי אל העתיד ודמייני את עצמך בתוכו חופשייה ושייכת לעולם. כדאי לך להיפטר מהאשליה שמנהלת אותך, כי תמיד היית חופשייה, אבל בחרת לקשור את רגלייך בשרשרת הבאה, שרק את יכולה להתיר כאשר תעשי כרצונך. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות ונושאים שמעניינים אתכם. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח בכתובת moonstation.coil, בוואטסאפ או בדף הפייסבוק של תחנת ירח. תודה לידוע על המוזיקה המקורית והמקסימה שלו. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה וחג שמח, ונתראה בפרק הבא.